אז שלום, ערב טוב. אנחנו בפעם קודמת התחלנו את הסוגיה כאן על כיבוי ביום טוב. בקשת כמה שאלות שהיו בפעם קודמת, נעשה איזו סקירה קצרה על כיבוי, ורק כזה גם ניטיב להבין יותר את הסוגיה. Okay, נתחיל מכך שכיבוי זה אחד מלמדת מלאכות. הנסיבות שבהם אדם מחבא, כולם עולות בתוך הסוגיה שלנו. לשמה מחבים? אז סוגייתנו מתחילה בכיבוי מפני דבר אחר. כיבוי נועד שיהיה חושך. והכוונה לנר שמאיר, זה אחד משימושי האש. אז תפקיד הכיבוי הוא להחשיך. שנית, הסוגיה ממשיכה לאדם שרוצה לחבות בקעת כדי לחוס עליה. אנחנו מחבים כדי לחסוך כסף. משום שהדבר שבוער, זה היה צפוי. אנחנו מחבים, כן? הגבאים רוצים גם לחסוך כסף, אבל אנחנו מחבים כי אנחנו חסים על החשבון חשמל, או אם אנחנו הדלקנו עץ והוא דולק יותר מדי זמן, ואנחנו לא זקוקים לו, אז אנחנו נחבא אותו. והסיבה השלישית שהסוגיה מציינת לחבות, זה מפני סכנת נפשות. שזה ענייני בטיחות. ואלו שלושת הנסיבות המרכזיות שאדם מחבא. הצד השווה שלהן, והוא מה שיוצר בעיה לגבי זהות כיבוי כאחד ממלאכות יום טוב, זה שאלו מלאכות סילוק כולם. זו מלאכה שנועדה בעיקר לסלק, היא לא יוצרת שום דבר, היא לא מלאכה שאפשר להגיד שמתקנת משהו. ובאמת שמסתכלים על מקום מלאכת כיבוי בתוך המשנה שבת בפרק שביעי, רואים שהוא מובא יחד עם מלאכות אחרות שהן באות בזוגות, שאחד מתקן ואחד הוא ההפך שלו. כן, זה מתחיל והכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. יש פה זוג כותב ומוחק. המשנה בעצמה, בעצם ההגדרה שלה פותרת את שאלת איזה מין מלאכה זה למחוק, אז זה מוחק על מנת לכתוב. הבונה והסותר, המחבא והמבהיר. אז יש פה שלושה זוגות, סטים של מלאכות, שיש מכנים משותפים, זה התיקון וקלקולו, הדבר וסתירתו. כפי שוודאי שמתם לב, רק על מוחק המשנה כתבה על מנת לכתוב שתי אותיות, שבאה לאפשר, לחזיר אותו, לאתר את מלאכת תיקון. לעומת זאת, בסותר ובמבהיר, זה לא נזכר במשנה. יש סוגיה בשבת, בדף למד א', שם הגמרא רוצה להעביר מסותר על מנת לבנות, רוצה להעביר אותו גם לעולם של כיבוי. וזה סביב המשנה בשבת שכולם מכירים, כי זה מופיע בתוך פרק במה מדליקים. שם יש לנו מחלוקת לגבי הנסיבות בהם אדם חייב על כיבוי. משנה אומרת, אני מקריא, זה בשבת כ"ט עמוד ב', המחבא את הנר מפני שהוא מתיירא, מפני נוכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן. זה הכל נסיבות של סילוק. הוא רוצה להחשיך את הבית שהגויים לא ידעו שהוא נמצא שם. כן, רואים בית עם נר דולק, יודעים להיכנס המשטרה של הגויים. כן, הליסטים אותו דבר. זה הפוך מימינו. בימינו רואים בית עם חושך, אז אומרים, אין אף אחד בבית, אז בוא ניכנס ונגנוב, נכון? כאילו, אנשים כשנוסעים לשבת, משאירים אור בבית, בדרך כלל, הפוך, אבל בסדר. כנתם, אם אין מישהו בבית, אין מה לקחת, כי כנראה הכל על בעל הבית. כי רוח רעה, שיסביר מישהו אחר בדיוק מה זה, וגם רוצים חושך בחדר, או החולה שישן, וכל המקרים האלה פטורים, כי הם מלאכת סילוק. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, וכאן רואים את הסיבה השנייה לחיבוי. לא חושך, אלא כי אני מעוניין לחסוך, כי החומר הזה בוער יותר מדי. כן, אז יכול להיות שאני חס על הנר, אני אסביר אצל חזל, שאומרים נר מתקבלים לכלי שבו נמצא השמן, אז אפשר לחוס על הכלי, על הנר, כי הנר הזה נמאס עם הזמן, כי ככל שיותר השמן דולק בו, הנר הופך להיות מגיל. למי שהדליק בשמן בחנוכה, מכיר את היחסה של הכוסיות, נכון? אז זה כחס על הנר, כחס על השמן, או כחס על הפתילה. מאחד משלושת הסיבות האלה, הוא כבר חייב, כן? הגמרא תסביר למה שיהיה הבדל ביניהם, ואז רבי יוסי פותר בכולן חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. וכאשר הוא מחבר כחס על הפתילה, אז הכיבוי משפר את הפתילה. ברקע זה אומרת הגמרא בשבת, בלמד א' עמוד ב', אני קורא, אומרת הגמרא, רבי יוסי כמן צביר עלי, אי כרבי יהודה צביר עלי, אפילו בהנח נמי לחי, ואי כרבי שמעון צביר עלי, פתילה נמי להיפטר. בואו נסביר את הרקע. כאן ברקע דברי הגמרא אומרת האמירה, שכיבוי בשבת הוא למיתו של דבר מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה מושג קצת קשה להסביר אותו, ויש בזה המון חילוקי דעות. אני אתן איזו הגדרה כללית שתנסה להכיל בתוכה את הדעות השונות. מלאכות שבת נעשות למטרה מסוימת. התורה עשרה מלאכת מחשבת. למלאכה, לפעולה, יש מטרות. שמי שעושה את המלאכה עבור גופה, כלומר עבור מטרת הפעולה, אז הוא יהיה חייב. ומי שעושה את הפעולה, לא למען המטרה שלה, שאתן את הדוגמה המובהקת, הוצאה בתפיסה של חז"ל זה כדי להביא דבר ממקום א' למקום ב', אני רוצה להביא אותו לב'. אז אדם שיוציא כדי להביא למקום ב', יתחייב. מה עם אדם שמוציא מת מהחדר כי הוא מסריח את החדר? הוא לא בהכרח רוצה שהוא יהיה במקום שהוא מביא אותו אליו. הוא פשוט מוציא אותו מהמקום הזה כי הוא לא רוצה אותו פה, כי המת מסריח. אז זה דוגמה של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני מוציא, אני עושה את אותה מלאכה, אותה פעולה, אבל המטרה שלי היא לא גוף ההוצאה. הגוף ההוצאה הוא להביא מאלף לבית, ופה אני רוצה רק להוציא מאלף, לא אכפת לי לאיפה. אז בכיבוי אני מנסה לחבות, אבל אני מחבא בשביל שהשמן לא יתבזבז, אני לא מחבא בשביל המטרה של כיבוי. המטרה של כיבוי זה לא כזה. מה המטרה של כיבוי? אז כאן אומרת הגמרא, אני קורא, אז אם הוא סביר כרבי יהודה שחייבים המלאכה שאינה צריכה לגופה, זו דעת רבי יהודה, זה אפילו בהנח נמי לחייב, והיא כרבי שמעון סביר עלי שפותר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פתילה נמי להיפטר, אמר אולה, לעולם כרבי יהודה סביר עלי, וכסב הרב יוסי, סותר על מנת לבנות במקומו הווי, סותר על מנת לבנות שלא במקומו, לא הווי סותר. בוא נסביר את ה... אז כאן הוא משתמש באופן ברור, הוא מעביר מושג ממלאכת סותר למלאכת מחבא, מלאכת כיבוי היא מתוארת כאן כמלאכת סתירה, וכאן נאמר שלא די בסותר על מנת לבנות, צריך לבנות באותו מקום. או לתקן את מקום הסתירה. נגיד אדם היסטורי, ייקח את חומרי הבניין, ילך ויבנה במקום אחר. אז הגמרא כאן לפחות סבורה בשלב הזה, אז הוא הרע, אז זה לא שהוא תיקן, הוא קלקל כאן ותיקן במקום אחר, אבל הקלקול כאן הוא עדיין קלקול. אבל אם הוא יפרק כאן ויבנה פה מחדש, אז הקלקול הוא שלב לקראת תיקון. ורק אז אדם חייב, והיות וכך הדבר, כאן יש רש"י מאוד מאוד מעניין, שאומר שהנר, הזכרתי קודם, יש צלוחית, יש שמן ויש פתילה, אומר רש"י, מה בעצם הנר? זה אולי גם בהמשך יעלה. מה בעצם הנר? אומר רש"י, הפתילה. ככה רש"י אומר, כי איפה האש אוחזת? בפתילה. כביכול, יש פה תפיסה, יש דיון מאוד ארוך ברש"י, הוא גם מתווכח עם רבותיו, כביכול, השמן הוא, הנר שואב ממנו, אבל השמן הוא לא הנר, כביכול. הנר הוא הפתילה, שהפתילה מקבלת חיות באמצעות היכולת שלה לשאוב את השמן, ולכן הוא אומר, אם אני מתקן את הפתילה, אז זה נעשה סותר על מנת לבנות במקומו, כי הפתילה שחיביתי, אותה אני אדליק. אבל אם אני דואג לשמן או דואג לנר, אז אני מחבא את הפתילה, סותר כביכול את הפתילה, וכדי לתקן את מי? את השמן. אז זה אני פתור. מה כן? יש פה צליל מאוד ברור בסוגיה של כיבוי צריך להיות על מנת לתקן, שהוא בתוך כל העולם של מלאכות של סתירה. על זה מביאה רק הגמרא, אמר לרבה, מכדי כל מלאכות ילפין לנו ממשכן, ואתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו. פרקו את המשכן במקום אחד, ובנו אותו במקום אחר. אז זה אומרת הגמרא, אמר לי, שאני אתם, כיוון דכתיב על פי השם יחנו, כסותר אמנת לפנות במקומו דמי. נאמר את זה בצורה פשוטה. איפה המקום של המשכן? המקום של המשכן הוא איפה שהקדוש ברוך הוא יגיד לבנות אותו. ולכן, שאני סותר, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לנסוע, ואני אבנה אותו במקום אחר, אני בעצם נמצא תמיד באותו מקום. אני במקום שהקדוש ברוך הוא אמר לי להיות. ולכן, במשכן, גם אם זה לא באותו מקום, בגלל על פי השם, זה כן באותו מקום, זה תמיד על פי השם. וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יוחנן אמר לעולם כרבי שמעון סביר עלי, ומה ישנה פתילה, כדאמר רב אמנונה, ויתמה רב עדה בר אהבה, הכה בפתילה שצריך להבבה, עסקינן, דיברנו פעם קודמת, שהפתילות היו עושים אותן משאריות בגדים, אז אולי עדיין הסיבים לא אחוזים אחד בתוך השני, ולכן בהו אפילו רבי שמעון מודה, דקה מתקן מנה, אני מתקן כלי. בכל מקרה, יש לנו כאן בגמרא בשבת, אפשר לעמוד בתוך הסוגיה, גם על הרקע, על הנסיבות של כיבוי, ועל הפרובלמטיקה, איך הוא נכלל בתוך מלאכות שבת. מצד אחד זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, מצד שני הגמרא מביאה דעה שנראה בגמרא שם שדוחים אותה, ככה נשמע, זו דעה די קיצונית, אבל דעה שמדברת על כך שיש הלכה שרק סותר על מנת לבנות במקומו. אוקיי, זה הרקע למלאכת כיבוי. בסוגייתנו רש"י רומז לאותה סוגיה, שכן רש"י בכ"ב עמוד א', בדיבור המתחיל, כדי לחוס עליה, זה בערך אחרי כשליש עמוד, זה עוזר לכם להסתכל עליי, בערך פה, כדי לחוס עליה, אומר רש"י, שאין כיבוי זה צורך יום. טוב, כשאני רוצה לכבות בקעת, שזה ערימת עצים, כדי לחוס עליה, אז אומר רש"י, מה הבעיה בזה? למה אסור? כי זה לא צורך יום טוב, זה לא צורך יום טוב להרוויח כסף או לחסוך כסף, זה לא צורך יום טוב. ואז הוא ממשיך ואומר, ואני שמעתי דאבלי סותר על מנת לבנות במקומו. ורש"י פה באופן ברור רומז לאותם שתי דעות בגמרא בשבת, שהוא רואה אותה גם בסוגייתנו. עכשיו בואו על רקע הדברים האלה, כשקצת יותר הבנו מה זה כיבוי, אני רק אתייחס לשאלה שאתה שאלת בפעם קודמת. וזה, ראינו את הרמב״ם בפעם קודמת, שמי שמחבא ביום טוב חייב מלכות, ושאלתם גוון, אבל כיבוי. אז פה יש פשוט נתון אחד פשוט, והוא שהרמב״ם פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. הרמב״ם זה מאוד מעניין, הרמב״ם הזה, אני רק אזכיר את השאלה. יש לנו שתי מחלוקות של רבי שמעון ורבי יהודה, גדולות בדיני מלאכת מחשבת. האחד בדין דבר שאינו מתכוון, והשני בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, היות, וזה אותם תנאים שחולקים בשתי המחלוקות, היה איזה מקום אולי לצפות שיש קשר בין המחלוקות. היינו, יש פה איזושהי תפיסה על מלאכת מחשבת שבה רבי שמעון חולק על רבי יהודה, אבל הרמב״ם פיצל בפסיקה שלו בין המחלוקות. מצד אחד, ביחס לדבר שאינו מתכוון, הרמב״ם פסק שדבר שאינו מתכוון הלכה כרבי שמעון ופטור, מותר, סליחה, ולעומת זאת, ביחס למלאכה שאינה צריכה לגופה, הרמב"ם פסק כרבי יהודה, וכך הוא כותב, סליחה? שאלה טובה, אבל בכל מקרה ככה הוא פוסק. אני קורא לכם את לשון הרמב"ם בפרק א' מלכות שבת, הלכה ז', כל העושה מלאכה בשבת, אף על פי שאינו צריך לגוף המלאכה, חייב עליה. כיצד? ועכשיו תשמעו את הדוגמה. הרי שקיבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן כדי שלא יובד, או כדי שלא יישרף חרס של הנר, חייב, מפני שהכיבוי מלאכה, והרי נתכוון לכבות אף על פי שאינו צריך לגוף הכיבוי, ולא קיבה אלא מפני השמן או מפני החרס. הרי זה חייב. דברים דומים, הרמב"ם אומר גם בפרק י"ב לבריאות, שזה הפרק של כיבוי, שם הרמב״ם פוסק, אני מקריא, המחבא כלשהו חייב, אחד המחבא את הנר ואחד המחבא את הגחלת של עץ, כן, והרמב״ם פוסק בצורה פשוטה שמחבא חייב בכל מקרה, ולכן לא צריכים להתפלא שבשבוע שעבר, כשעברנו את הרמב״ם בלכות יום טוב, שהרמב״ם אמר לנו ש... כיבוי חייב עם, ביום טוב, חייב מלכות. בסדר? אז עד כאן קצת דברי רקע. בואו עכשיו נחזור למה שעלה בשבוע שעבר, ואני קצת ברשותכם ארחיב יותר, קצת עמקתי בזה יותר, וזה האם כיבוי הותר ביום טוב לצורך אוכל נפש. מה בעצם סוגייתנו בודקת? בואו נחזור, נזכיר לעצמנו את הסוגיה. סוגיה בודקת, האם יש איזה שהם מקרים שבהם אנחנו יכולים להתיר כיבוי ביום טוב? אז היא מתחילה בשאלה, קודם כל היא מתחילה בקביעה שמי שמכבה נר ביום טוב, אותו שמע שאיתה את זה, שזה אסור. ואז היא ממשיכה בשאלה, מה עם כיבוי הנר מפני דבר אחר? הסוגיה ממשיכה והיא אומרת, אין מכבין את הפקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתשן הבית או הקדרה מותר, אז הנה נסיבות שמותר לחבות ביום טוב, כדי שלא יתשן הבית או הקדרה, וזה אומרת הגמרא, זה דעת מי? רבי יהודה, עוד ניגע בזה בהמשך, ובהמשך הסוגיה הגמרא מביאה את האיבאיה לגבי עיבוד ממון. האם מותר לחבות שריפה כשיש עיבוד ממון? וגם שמה אומרת הגמרא, לרבי יהודה מותר, לחכמים אסור. בעצם משרשרים את כל הסוגיה כאן, אז הגמרא אוסרת לחבות הנר מפני דבר אחר, הגמרא אוסרת לחבות מי שחס על הפקעת, הגמרא אומרת שלפי חכמים, לא רבי יהודה, לפי חכמים אסור שלא יתשן הבית או הגדרה, והגמרא אומרת שלפי חכמים אסור לחבות הנר, מאיזה סיבה? גם שיהיה מפני עיבוד ממון. והגמרא משרשרת, לעומת זאת רבי יהודה הולך להתיר את כל הכיבוי בכל המקרים האלה. רבי יהודה הולך להתיר כיבוי מפני דבר אחר. רבי יהודה מתיר כיבוי שלא יתשן הבית או הגדרה, ורבי יהודה מתיר כיבוי מפני עיבוד ממון, ואנחנו עוד נחזור לרבי יהודה. כן? אבל השאלה היא איך לקרוא את הסוגיה. וכאן ראינו פעם קודמת שהרמב״ם פוסק באופן קטגורי, גם ראינו את זה על רקע דבריו בפרק א', כי עמדנו על הרציונל, מה מותר או אסור לשם אוכל נפש? שם הרמב״ם אומר, פעולה שהיא פעולה מובהקת של אוכל נפש, היא מותרת ביום טוב, לעומת זאת פעולות שאינן פעולות אוכל נפש, גם אם זה, אתה תעשה את זה בשביל אוכל נפש. הפעולה הזאת לא הותרה ביום טוב. וראינו שהרמב״ם קטגורית קובע שאסור פשוט לחבות ביום טוב. כיבוי איננו מלאכת אוכל נפש, היות ואיננו מלאכת אוכל נפש, גם אם זה יהיה לצורך אוכל נפש, אין לך היתר לחבות ביום טוב, איסור קטגורי על כיבוי ביום טוב. ככה ראינו את דעת הרמב״ם. לעומת זאת, אמרתי לכם בפעם קודמת, שברשב"א בסוגיה, ועכשיו אני ארחיב קצת יותר, זה הרבה יותר מהרשב"א. זה ממש, זה שרשרת של ראשונים, שכולם אומרים בפה מלא, שה... כיבוי במידה והוא עבור אוכל נפש, הוא מותר. רק מה השאלה? היות וכיבוי הוא לא מאופיו, בדרך כלל הוא לא נעשה למען אוכל נפש, מה השאלה בעצם? האם זה נקרא למען אוכל נפש או לא? כלומר, אני לא בודק את טיב הפעולה. האם פעולת כיבוי כלולה בהתרי יום טוב, אלא כיבוי מותר, כמו מדליק. אלא אני צריך לראות האם הנסיבות שבהם אתה מחבא, האם הנסיבות האלה נקראות אוכל נפש. ואז מה נאמר? הגמרא אומרת, מפני דבר אחר לא נקרא אוכל נפש. מפני עיבוד ממון לא נקרא אוכל נפש. אוכל נפש זה לאכול, זה לשתות, זה להתרחץ, אבל לא להפסיד כסף. לא נקרא אוכל נפש, לפי חכמים. כן? נראה מיד את רבי יהודה. זה לא נקרא אוכל נפש, כן? זה, ככה אנחנו נקרא, שלא יתשן הבית או הגדרה, נאמר, למה החכמים לא התירו? לא כי כיבוי לא יכול להיות מותר מפני אוכל נפש. אלא כי שלא הייתה שן הבית, לא נקרא אוכל נפש, אבל זה כאמור תלוי בשאלה אחת בסיסית, והיא, מה זה בדיוק הסיפור שלא הייתה שן? וכאן ראינו בפעם קודמת מחלוקת, בואו קצת נעמיק בזה, אבל בואו, שלחתי איזה דף אתמול, מי שיש לו אותו, אני מציע שנסתכל שם, ונראה קצת את הדברים בצורה רחבה יותר. כן? הברייתא הזאת, קודם כל של האישון, מקורו בתוספתא, ביצה, פרק ג', בכלל צריך לדעת שהיחידה של כיבוי קצת לא שייכת לפרק ב' בביצה. היא כאילו הגיעה לפה מפרק ג', בפרק ד' של ביצה, יש שם עיסוק בכל מיני פעולות של כיבוי, אז שם זה נמצא בתוספתא או בירושלמי. כן, בריין.
איך מבין את השנועת הקשר לתוך שירות שהוא עושה
שאלה טובה. שאלה מצוינת, דיברנו על זה בפעם קודמת, אז אני אחזור רק מאוד מהר על התשובה שראינו שהרשב"א נותן. הרשב"א אומר שאילו הכיבוי היה נעשה ישירות עבור דבר אחר, זה היה מותר. מצד מדין מתוך. אבל מה? זה סך הכל עושה חושך כדי להסיר את ההלכה שלא משמשים לאור הנר. אז זה לא פעולה מובהקת שנעשית בעלת זיקה ישירה לדבר האחר, ולכן זה אסור. כך אומר הרשב"א. רגע, תראו את התוספתא בביצה בפרק ג' בשורה 4-5. אין מכבין את הבקעת בשביל לחוס עליה, ואם בשביל שלא יאשן הבית, או בשביל שלא תקדיח את התבשיל מותר. עכשיו כאן לגבי ההבדל הקטן אבל הגדול בין הברייתא הזאת לבין מה שמופיע בבבלי, בבבלי כתוב שלא יתעשן הקדרה. כאן מה כתוב? שלא יתעשן תקדיח את התבשיל. בואו אני אסביר קצת את הנסיבות הפשוטות. אדם מבשל תבשיל, וכולם מכירים את זה, יש לנו בגז, בקיריים בבית, וסת של גובה הלהבה, או מי שיש לו חשמלי, אותו דבר, כן, וסת של, של, של החום. אתה בשלב מסוים של הבישול, אתה רוצה אש גבוהה, ואז אתה רוצה לבשל, אש בינונית או אש נמוכה, כן? עכשיו, אתה לא רוצה להוריד מהאש, למה אם תוריד מהאש, מה יקרה? תפסיק להתבשל, בצד שני, תשאיר אש גבוהה, מה יקרה לו? יישרף, כן? אז מה אתה רוצה? בעצם, בוא נחשוב. כל אדם שמוריד את, ה... את, את, את גובה הלהבה בקיריים, הוא בעצם מחבא. במידה מסוימת, הוא מחבא. אבל זה צורך, התבשיל. אז הנה ממש דוגמה מובהקת, שאני עושה כיבוי, אבל הכיבוי נועד לאיזו מטרה? אוכל נפש, כן? בלשון הברייתא, שלא תקדיח את התבשיל, מותר. עכשיו כאן אני מפנה תשומת הלב גם ללשון הברייתא בירושלמי, זה בעמוד השני של היום, זה בשורה 49, בסדר? כאן על הלשון של הירושלמי הוא, תראו, קדרה, כמו הבבלי, תנה אין מכבין את הבקעת בשביל לחוס עליה, אם בשביל שלא תאשן את הבית ואת הקדרה מותר. אז יש פה מעבר אם כך מלשון התוספתא התבשיל ושני התלמודים של לשון הברייתא הוא הקדרה. ואז השאלה שהטרידה ראשונים היא מה בדיוק הבעיה כאן, וזה בעיקר אפשר לבחון דרך הבית. למה, למה אני דואג בישון הבית? מה הבעיה? מה הבעיה? אז כאן בראשונים בבבלי יש שני כיוונים מרכזיים שאחזו בהם. כיוון אחד מופיע ברשי, בסוגייתנו. שם רשי אומר, ואני מקריא, זה בדיבור המתחיל, A-T-V, זה קצת לפני אמצע עמוד. A-T-V, אין לך אישון בית גדול מן הדלקה וצורך יום טובו לחבותה, שלא יצטרך לשב בשרב ובגשמים. אז מה זה אישון הבית, אומר רשי? למה אתה רוצה לחבות? לא כי אתה חס על הבית, שהקירות יהיו שחורים ותצטרך להזמין סייד, וזה הרבה כסף. לא, כי זה יפריע לשמחת יום טוב. אתה צריך מקום לאכול בו. אם הבית שלך יתעשן, או הבית שלך יישרף, איפה תאכל? עכשיו, זה נראה כסוג של צורך של אוכל נפש. שלפי הפירוש הזה, מסתבר שגם תאשן הגדרה, מה הנסיבות? כנראה גם כשאני אומר את המילה גדרה, למה אני מתכוון? גם כנראה לתפשיל. כלומר, סתם שהסיר לא יתקלקל, אז, אז, הרי אם הבית הוא נסיבות, של שלא יהיה לך איפה לאכול, זה פוגע באוכל נפש, אז כנראה גם בקדרה. עכשיו זה אני אוסיף עוד, שלפי רשי, הרי מה יוצא? שעדיין הגמרא אומרת שלחכמים זה אסור. כלומר, הנסיבות שרשי מתיר לפי רבי יהודה, זה הנסיבות שלא יהיה לך איפה לאכול. משמע של רבי יהודה, קודם כל אולי מתיר רק בנסיבות, שזה מפריע למאכל, וחכמים גם את זה עושים. וזה ודאי יכול להיות מוסבר היטב, נראה רש"י עם אחרים, זה לא ככה. לפי שיטת הרמב״ם, גם אם זה אוכל נפש, כיבוי פשוט, איננו מותר בשביל של אוכל נפש, גם אם זה אוכל נפש. אבל יש ראשונים, וזה ראינו בפעם קודמת ברשב"א. אתם מוזמנים לראות את זה מאוד יפה היום במורדכי. זה שורה אחת מתחת הירושלמי. שם המורדכי אומר ככה: ומי הוא שלא תתעשן הגדרה מודו אפילו רבנן דרב יהודה דמותר דבי ממש אוכל נפש. ומה הוא אומר? לא, אם מדובר שלא תתעשן הגדרה בצורה שזה פוגע באוכל, אז זה גם חכמים עודים, ברור שזה מותר, כי מותר לחבות עבור אוכל נפש. אלא מה? הם דיברו שהקירות משחירים והסיר מתקלקל, וחכמים את זה לא התירו, אבל רבי יהודה גם את זה התיר. שימו לב עד כמה זה מגיע. עכשיו מקור דברי המורדכי, כבר לא הבאתי לכם בדפים, ריחמתי עליכם מרוב דפים, אבל אני לעצמי הבאתי היום, זה ברביה. הרי המורדכי הוא תקציר של ספרי הלכה אשכנזים שקודמים לו, וכאן יש ממש דברים שהם פילי פלאים. אני אקריא לכם. אומר הרביה ככה, וצריך לפרש, זה לא אצלכם, שאיבוד ממון מדמי למכשירי אוכל נפש, שמתוך שהותר תיקון אוכל נפש, הותר כל הנעת הנפש, כגון שלא יתעשן הבית, שנפשו קצה בו, או איבוד אחר כיוצא בו, שנפשו אגומה עליו. כלומר, אם זה גורם לך צער, שהקירות של הבית שלך משחירים, למה זה מותר? למה זה נכלל באוכל נפש לרבי יהודה? כי זה מצער לך את הנפש. נפש זה גם צער פסיכולוגי. ואז תראו מה הוא כותב. אז למה לא התירו פקט? אבל אם כוונתו רק לחוס על הפקט, שהוא הפסד מועט, ונפש איש קצה עליו ואגומה על הפסד כזה אסור. כלומר, אם זה הפסד קטן שאתה אומר, לא נורא, אז זה לא התירו. אבל אם זה הפסד ממון גדול, רבי יהודה התיר את זה. כלומר, זה פילה פלאים מה שאומר ברבי יהודה. זה מצייר אותי, כן? שאלה מצוינת. השאלה מצוינת. אני לא ענה על זה, אבל אני אומר, השאלה יוצאת מן הכלל. אני רק אומר שמי שהולך בכיוון המורדכי, שהברייתא בכלל לא מדברת על אוכל נפש. היא מדברת על הפסד ממון. מי שמדבר את השפה הזאת, אז הוא מגיע לדברים האלה של הרביה, שרבי יהודה אמר, גם אם אתה מצטער, זה נגד שמחת יום טוב, טוב, מותר ביום טוב לחבות. זה באמת פלא, זה באמת פלא. אבל אז כאן יש לנו מחלוקת ברורה, כלומר, בין שתי השיטות האלה, האם כיבוי לא מותר קטגורית, או האם כיבוי בנסיבות שהן לא נחשבות אוכל נפש, והמחלוקת היא האם זה נקרא אוכל נפש, אבל אם זה אוכל נפש לכולי אלמה, כיבוי יהיה מותר. מה מעניין בירושלמי? שבירושלמי אפשר לעמוד על נסיבות מדהימות למה בעיית האישון. שכן, אני חוזר פה עכשיו לשורה 50. על כיבוי, כן, על כיבוי. עכשיו, אני חוזר לשורה 50 בירושלמי. אמר רבי חנניה, ושאין שם אוויר, אבל אם יש שם אוויר, משליחה לאוויר ודיו. אמר רבי נסה, ויועוד כן, ענן אמרין, הדה קלוריתא שרי משוך ומכחול מיני ביום הטבה. אמר רבי מנה, כאן לשימור וכאן לרפואה. מה הסיפור פה? ואיך מגיעים לפה קלוריתא ומכחול העין וכו'? התשובה היא מאוד פשוטה. אומר הרייבד, וזה נמצא בדפים של שבוע שעבר, אתם לא צריכים לדפדף כל הזמן, אני אקריא לכם, אבל מי שרוצה לראות, זה בשורה 93 של שבוע שעבר. אומר הרייבד את הדבר הבא. אמר רבי יוסי, רבי נסה, ויעוד כן, ענן אומרים, הדה קילורתא, שרי מישף ומיקרל אינה ביום הטבה. כלומר, כשם שזה מותר לשמור העין, כך מותר לחבות את הבקעת שלא יתעשנו העיניים. כאן הוא אומר דבר מדהים, יש אשן בבית, אז הבעיה היא לא שאין לך איפה לאכול. והבעיה היא לא שוואו, אני אזמין סייד, יעלה לי אלפי שקלים לסייע את הבית. אלא הבעיה היא שיש אשן בבית, אז האשן נכנס לעיניים, כן? ככה מגיע הירושלמי למסקנה, שאם מותר לחבות שלא יתעשן הבית, אם מותר לחבות שלא יתעשן, סימן שמותר בשביל לטפל בעיניים ביום טוב, כל מיני פעולות. כלומר, בעצם הכיבוי נועד, בכלל לא קשור לבית, אלא בעצם למי הכיבוי נועד? לרפואת העיניים שלך. עכשיו, מי שכבר קצת ראה את הגמרא בבבלי, בכ"ב עמוד א', אז מה הוא יודע? מה השורה הבאה בגמרא אחרי סוגייתנו? לכחול את העין. ואני שואל את עצמי, האם גם בבבלי יש רמז, למה השורה הבאה בגמרא זה לכחול את העיניים? האם זה קשור באישון שגורם לכך יכול להיות? אני לא יודע. אבל מה שלא יהיה ביאור הדברים, מה שחסר בירושלמי, ועל זה העיר שאול ליברמן, בתוספת כפשוטה על ההלכה הזאת, בירושלמי חסר הסיפור של רבי יהודה וחכמים. פשוט חסר, לא נמצא. ובעצם יש פה מצד אחד פירוש בברייתא, שהוא דומה, הוא קרוב לפירוש, כלומר, שאם זה על העיניים, אז גם הקדירה, מה מסתבר, שמה הבעיה? התבשיל. אבל היות וזה לא נאמר בשום מקום שזה לדעת רבי יהודה, אז מסתבר שזה כשיטת חכמים. כך הוא כותב, אני מקריא לכם את לשונו, כותב רב שאול ליברמן, ובירושלמי אין זכר שהברייתא כרבי יהודה. ולפי פשוטו סברו בארץ ישראל שאף כיבוי מותר באוכל נפש. כלומר, לפי מי שפרש בבבלי ככה, ואז בא הבבלי ואמר, וזה רבי יהודה. אז מה יוצא? שלחכמים, גם אם זה אוכל נפש, זה אסור. אבל היות והירושלמי אומנם מסביר את הברייתא באוכל נפש, אבל הוא לא כותב שזה רבי יהודה. אז מסתבר שלשיטת בני ארץ ישראל, כיבוי מותר ביום טוב עבור אוכל נפש. כשהשאלה הזאת מתעוררת בעוד ברייתא, ובמחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, בואו נחזור לתחילת הדף של היום, המשך התוספתא. אומרת התוספתא, אני מקריא, אין עושים, בהלכה י' ד' ו', שורה 6-7, אין עושים פחמים ביום טוב אפילו לאותו היום, זה סוף הלכה י' ד', ופה מתחיל הלכה ת' ו', אבל ממתקין את החרדל בגחלת. תסתכלו בהערה אחת, בכתב הדרפות, לעומת זאת כתוב, אין ממתקין את החרדל בגחלת. כשאם אני גורס אבל, באופן ברור, מה שנאמר הוא, לא עושים פחם ביום טוב, אבל לעומת זאת מה כן עושים? ממתיקים חרדל בגחלת. כדי להבין את הדברים, בואו נראה לרגע גמרא בשבת בדף קוף למדת, רק מילה אחת על חרדל. חרדל זה, אנחנו חושבים שזה בא באיזה קופסה, נוזל צהוב כזה, חומר משמר ששמים עם פסטרמה או משהו, לא? אבל חרדל זה צמח, שהוא האמת מוקדל פה כמעט בכל מקום, בסוף החורף, צמח כזה צהוב עם פרחים צהובים, והם היו הרי עם תעשיית מזון ביתית, לא חומר משמר ולא כלום. וכשרצו למתק את החרדל, אז הם היו שמים אותו בתוך גחלת של אש, ושמים את החרדל בתוך האש, זה היה מחבר אותו, כי הוא היה חונק את האש. עכשיו יש ברייתא, הברייתא הזאת מובאת בגמרא בשבת, בקוף למד דלת. שם הגמרא דנה בכל מיני הלכות של איך מכינים חרדל, האם זה מוכן ומותר בשבת. ובין היתר היא אומרת כך, אין מתנור הבנן לשורה 9, אין מסננים את החרדל במסננת שלו, ואין ממתקין אותו בגחלת, ואין ממתקין אותו בגחלת, שואלת הגמרא, והתניא ממתקין אותו בגחלת, יש סתירה בין שתי ברייתות, אם מותר למתק אותו בגחלת או לא, אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בגחלת של מתכת, כאן בגחלת של עץ, בגחלת של עץ שאתה מחבא, אז זה אסור, גחלת של מתכת, למרות שגם שם יש קצת בעיה של כיבוי מדרבנן, אבל זה הכוונה ברזל לוהט. כשאתה מצנן אותו, אתה לא עושה כיבוי, כן? אז זה מותר. אמר לאביי לרב יוסף, מה ישנה מביסרא גומרא? מה זה שונה מבשר שאנשים מעשנים? היום, אני אסביר משהו על בשר מאושן. היום, כשאנחנו עושים מנגל, תראו את זה בהמשך ברמב"ן, שידע לעשות מנגל. אנחנו, הדבר האחרון שרוצים זה שהבשר יהיה בתוך הגחלים. לכן יש לנו רשת. אבל בחברה שאין לה ממצאי שימור טוב של מזון, אין לה ממצאי קירור, אז הם אוהבים מאוד ממצאי שימור שונים שהם בראשם מליחה, אוכל מאוד מלוח אצלם, כי זה ממצאי שימור של מזון, כבישה וגם אישון. בשר מאושן שומר על הטריות שלו יותר זמן. אז הם שמים את הבשר על הגחלים, אבל מה זה היה עושה לגחלים? אז זה מדובר על יום טוב כמובן הברייתא הזאת, זה לא בשבת, כן? מה זה היה עושה לגחלים? לכאורה מחבא. אז אמר לי אביי לרב יוסף, תסביר לי, בשר הגומרי מותר, לעומת זאת חרדל על גחלת של עץ, אסור, מה ההבדל? אמר לי, הטעם לא אפשר, אחא אפשר. זה מה הכוונה? אומר שם רש"י, אני מקריא, בשבת, זה השורות הבאות בדף, אומר רש"י, אין מתקין אותו בגחלת כדרך שרגילים לכבות לתוכו את הגחלת, כן, בגחלת של עץ אסור דשייך בה כיבוי לפי שעושה פחם, גחלת של מתכת לא שייך בה כיבוי, דינו עושה פחם, ואז ומה ישנה מביסרא גומרא שצולין ביום טוב, אף על גב דמחבה, לה אפשר לצלות מאתמול, דביום השביח חטפה, וחרדל אפשר מאתמול. וכאן שני דברים. ראשית, ברור מדברי רש"י, שכיבוי מותר ביום טוב, אם הוא נועד עבור אוכל נפש. הנה, הבאתי לכם את הדוגמה. מה המקרה של כיבוי ביום טוב? הדוגמה היא שאני רוצה לעשן בשר, וכאן נכנס הגורם השני ברש"י, והוא ההבחנה בין אפשר מאתמול או אי אפשר מאתמול. מלאכות אוכל נפש אפשר מאתמול, גם ברמב"ם ראינו את זה, לא אותרו ביום טוב, אז חרדל אפשר, למרות שבלי חומר משמר אפשר להכין מאתמול, אבל בשר שרצו שיהיה טרי, תזכרו שאין להם מקררים, אז עדיף שזה יהיה ביום טוב, ולכן זה הותר ביום טוב. וברש"י ברור שלדעתו כיבוי מותר ביום טוב. לעומת זאת, תראו את גרסת הריף באותה גמרא, הריף בביצה, בסוגייתנו, לא בסוגייתנו, קצת אחרי, מביא את הברייתא משבת, מייבא אותה לביצה, כי היא עוסקת בדיני יום טוב. ואז כותב הריף, כשהוא מביא את הגמרא, תראו את שורה 24, אמר להתם לקה כיבוי, החאיקה כיבוי. ולפי גרסת הריף, ההיתר של ביסרא גומרא הוא משום שהיית מניח את הבשר על הגחלים, והוא פשוט לא היה מחבר אותו. כלומר, אם לחזור לשיטת הרמב״ם, שכיבוי אסור אפילו למען אוכל נפש, כפי שראינו בשבוע שעבר, כנראה שהרמב״ם אחז בשיטת הריף שתיאר את המקרה של ביסרא גומרי כמקרה שאין בו כיבוי. וזה מאיר בעל המאור. מה זה? זאת שאלה טובה, שאלה טובה. שאלה טובה, בואו נראה, ברשותך, אולי זה יענה על השאלה שלך. תראו, זה דיון מדהים, יש פה בבעל המאור והרמב"ן. בבעל המאור, מאיר, זה שורה 27 בסופה, וענן לא גרסינן הכי, כי כל כיבוי שהוא מחמת אוכל נפש מותר. חד וחלק, מילים כדורבנות. בוודאי שכיבוי מותר משום אוכל נפש. ומה לי הברה ומה לי כיבוי? אז אני כבר עניתי לכם בשם הרמב״ם, זו מלאכת בישול אוכל וזו לא מלאכת אוכל. אבל אלא, הכי גרסין הטעם, לא אפשר, הכה אפשר. ותראו איך הוא מפרש את זה, באופן אחר לגמרי מרש"י. זה גרסת רש"י. דרך אגב, בדקתי בכתבי היד של שבת, בכל כתבי היד שיש לנו, כתוב הכה אפשר, הכה לא אפשר. גרסת הריף לא הגיעה לכתבי יד, אבל נאמן עלינו הריף, שזו הייתה גרסה, שהייתה בספרד באותו זמן. ואז הוא כותב ככה, כלומר, אי אפשר באכילת צלי אלא כך, כי הוא המובחר שבצלי, אבל מיתוק החרדל אפשר בלעדיו. לפי שאין בו צורך לאנשים מפונקים ומונגים יותר מדי, ואינו דבר שווה לכל נפש. זוכרים, דיברנו פה על דבר השווה לכל נפש, אז לפי דעתו כיבוי מותר. השאלה היא רק אם זה שווה לכל נפש או לא שווה לכל נפש. אז תראו את דברי הפתיחה של הרמב"ן. אמר הכותב, זה הפירוש, מר מן החרדל ואי אפשר למתקו. דכל משהו אוכל נפש מותר לכל אדם. אבל הרמב"ן טוען שלא יעלה על הדעת שמיתוק החרדל, רק כי כמה מונגים עושים אותו, יהפוך אותו לדבר שאינו שווה לכל נפש. אני אגיד את זה בצורה הבאה. הרמב"ן אומר שהרבה אנשים שאוהבים מאכלים שונים. אז בעולם המאכלים נגיד כמה אנשים אוכלים? כאילו, אמריקאים אוהבים מאכל מסוים, אנגלים מאכל אחר. אז נגיד, נספור כמה אנגלים יש. לא. ברגע שזה אוכל, ויש אנשים שככה אוכלים, זה מותר. איפה נכנס דבר השווה לכל נפש? בדבר כמו מוגמר. מוגמר, זה לא אוכל. עכשיו אני בודק אם זה צורך הגוף או לא. כלומר, רחיצה, ראינו דעת הרמב"ם, זה צורך הגוף. מוגמר, אני בודק אם זה צורך. אבל אוכל הוא בהגדרה תמיד צורך הגוף. אז לא שייך בכלל. לכן הרמב"ן דוחה את זה מכל וכל. כן, ואומר הרמב"ן, זה כמו שחיטת צבי. רוב האנשים אין צבי בבית. אז תגיד שהצבי לא שווה לכל נפש. כן, ואני ברשותכם מדלג. לשורה 36, כותב הרמב"ן בגרסת רבינו נכונה. עכשיו תראו איך הוא מפרש את זה, עכשיו אולי יתקבל תשובה לשאלה שלך. וכך פירושה, שמיתוק החרדל תיקונו ואינו בכלל אפייה ובישול, אלא כתחינת החיטימי, הוא כעניין שאמרו בהגדה, כל מה שנברא בששת ימי בראשית, צריך עשייה, חרדל, צריך למתק, חיטין, צריך לתחון, אפילו אדם צריך תיקון, מה אדם צריך?
מילה.
ומפני כך הסרוע, וכאן הרמב"ן נוגע בתפיסה שלו, שהיא תשלים את הפאזל, נגיע אליה בפרק שלישי. וזה התפיסה של הרמב"ן לגבי מה הותר משום אוכל נפש או לא. וכאן הרמב"ן מבדיל בעיקר בין פעולות יומיומיות שאנשים עושים מדי יום בבית, שאלו הותרו ביום טוב, לבין פעולות שאנחנו עושים אותן מדי כמה ימים. פעולות שהן לא יומיות. והדוגמה למשל שהוא נותן, צידה. הרמב"ן שם שואל בתחילת פרק שלישי, למה לא התירו לצוד ביום טוב? אז הוא אומר, כי אנשים לא צדים כל יום, ולא כל פעם שאתה רוצה לאכול בשר, אתה רץ וצד, אלא, לא, הם החזיקו בבית תרנגולים, הם היו ניצודים. אבל גם שיוצא החוצה, זה לא, זה פעולה של פעם בכמה זמן. אם רוצים דוגמה מאצלנו היום, קניות היום עושים פעם בכמה זמן, זה לא פעולה, קניות גדולות, כן? אז תחינה, אומר הרמב"ן, לא כל יום אדם עומד בתוכן. אז תחינה זה פעם בכמה, עכשיו, אומר הרמב"ן, מיתוק החרדל, זה פעולה שעושים אותו פעם בכמה זמן. אז זה לא מלאכה יומיומית, לכן הוא לא הותר משום אוכל נפש, כן.
אז לפי זה, לפי הרמב"ן, אם יש דבר שאפשר לעשות אותם יום שישי,
אם זה פעולה יומיומית?
כן.
מיטב זיכרוני, כן, אבל אנחנו נגיע לרמב"ן, נראה את זה בפנים, בסדר? וכרגע זה היסוד של הרמב"ן, והרמב"ן אומר, כן, נכון, הרמב"ן אומר, מיתוק החרדל הוא פעולה שנכנסת בקטגוריה של צידה, של תחינה, וזהו שונה מביסר הגומה, שצליה או בישול הם פעולות יומיות. אוקיי, ואז הוא ממשיך ואומר, אני ממשיך ברמב"ן. ואבינם בא משום נקסל כדעתך, דאין כיבוי לצורך. וכאן מה התשובה? מה הייתה אבא אמינה? והיינו דאמרינו, מה שאתה מביסר הגומרי, שיש בו כיבוי ואינו לצורך אוכל נפש ממש, הרי אפשר לצלות ולא כיבוי. והמובחר שבצלי אינו על הגחלים ממש, הנה אמרתי, הרמב"ן ידע לעשות מנגל. המנגל הכי טוב, זה לא על הגחלים ממש, אלא קרוב להם, שלא על גבי גחלת או בתרנור גרוף. ואף על פי כן, אין חוששים לכיבוי זה, ומפרקין הנעת אבלק הכיבוי, משומח אם מותר אחרי כיבוי. אז הרמב"ן מסביר שהגמרא בעצם השוותה, כי היא חשבה שצלייה לא צריכה להיות על גחלים ממש. וזה באה התשובה, אין בכלל כיבוי, לכן זה הותר. אבל הוא עצמו הרמב"ן אומר, ומאן דגריס הטעם לא אפשר, הכה אפשר, הכי מפרש לה, הטעם אפשר למתק מערב יום טוב, ודרכו למתקו ממנו הרבה כתחינת חיטים, אך לא אפשר לצלות מערב יום טוב, וכיוון שאי אפשר לעשות אלא בו ביום, אין מדקדקים בדבר לומר אפשר לצלות בעניין אחר, ובאיזה עניין שמזדמן. וכאן, מרסי הרמב"ן, בגרסה אפשר לא אפשר, מסביר אותו על פי אותו עיקרון. דהיינו, כאן אפשר לעשות את זה, מה הוא מסביר? פעם בכמה ימים, היות ואפשר לעשות פעם בכמה ימים, זה לא הותר משום אוכל נפש. לעומת זאת, בשר לא אפשר לעשות פעם בכמה ימים, ולכן הוא מותר לגמרי. כמו יש לנו פה גרסה, הכה אפשר, הכה לא אפשר. רש"י אומר, אפשר מאתמול, לא אפשר מאתמול. בעל המור אומר, אפשר בלי זה, לא אפשר בלי זה. כלומר, אם זה שווה לכל נפש שלו. והרמב"ן אומר, זה כמו תחינה או זה לא כמו תחינה. אוקיי, בכל מקרה, אני רק סוגר, וזה עוד נראה את זה בהמשך בעוד סוגיות, אני כבר לא ארחיב יותר, שיש לנו סיעה שלמה של ראשונים שאומרים דברים ברורים, שכיבוי הותר משום אוכל נפש, על תנאי אחד והוא, שזה נקרא אוכל נפש. אם תמצא נסיבות שכיבוי הוא עבור אוכל נפש, יהיה מותר. לעומת זאת, לשיטת הרמב״ם, ואפשר לצרף אליו תריף, זה הכל הולך סביב נושא המיתוק של החרדל, לשיטת הרמב״ם והריף, כיבוי לא הותר בכלל, גם אם זה לתוך אוכל נפש, הוא פשוט לא הותר כיבוי, שבו רק נשלים, ומה עולה מהירושלמי, סליחה, ממקורות ארץ ישראל, אז נחזור לתוספתא שלנו, זה, בוא נראה את שתי הגרסאות. אם אני קורא את גרסת כתב יד וינה, מה שנוסח הפנים אצלנו, אין עושים פחמים ביותר, אבל ממתיקים את החרדל וגחלת. עכשיו, היות בפחמים ברור שאיזה גחלת זה, של עץ, לא של מתכת. אז אם כך, מסתבר שחרדל מותר, היה יחודים מהבבלי, שאם אני שם חרדל על גחלת של עץ, מה הוא עושה לו? הוא מחבא אותו. אז אני רואה שלשיטת התוספתא, מותר לחבות עבור אוכל נפש, ואכן בא רבי שאול ליברמן ואומר, כבר כתבנו ששיטת בני ארץ ישראל שאף כיבוי אותר ואוכל נפש, והוא אומר לשיטתו, לעומת זאת אם אני גורס אין ממתיקים את החרדל בגחלת, כן, שזה גרסת כתב יד ארפורט, אז כאן אני לא יכול ללמוד מזה, אז אני צריך לשאול את עצמי למה לא, כן? אז הוא אומר ככה, רק שנייה. כן, הוא רוצה לטעון על פי הירושלמי, אבל אנחנו צריכים לראות זה בפנים עוד, שגם שהירושלמי שהתיר כיבוי, רק כיבוי בצורה מסוימת. הוא לא התיר לחבות, לשפוך דלי של מים על משהו, כאילו נשאר לחנוק את האש. לכיבוי חלקי אותר. ולכן זה אסור, אבל ודאי לגרסת כתב יד וינס, חזרנו עוד פעם, אני מסכם, שלשיטת בני ארץ ישראל, התנאים והמוראים, כנראה שכיבוי מותר משום אוכל נפש, בנסיבות שיחשבו אוכל נפש. לעומת זאת, בבבלי יש לנו מחלוקת ראשונים איך לפרש אותה. למעשה זו מחלוקת בין המחבר והרמה, מחלוקת ספרדים ואשכנזים. סליחה? נכון, בסימן תו קוף י' ד', כותב המחבר, אני מקריא סעיף א', אסור לכבות דלקה ביום טוב, אפילו אם רואה ביתו שנשרף, אם אין שם סכנת נפשות, ואין מכבינה בקד, ואפילו כדי שלא יתעשן הבית או הגדרה, או כדי לשמש מיטתו. אין שום היתר כיבוי. כותב הרמ"א, ויש אומרים דווקא אם אפשר להציל הגדרה בלא כיבוי, אבל אם אי אפשר להציל או לבשל הגדרה בעניין אחר, רק שיחבה מותר לכבות, וכך נראה לי עיקר, וכן בבית, אם יישרף הבית, לא יהיה לו מקום לאכול, ויפסיד סעודתו, מותר לכבות, ממש כשיטת רע, אבל אם יש לו בית אחר לאכול שם, אסור לכבות בשום הפסד ממונו. אז הרמה עולה ממנו, שמותר לכבות בשביל אוכל נפש, רק מה? הפסד ממון לא נקרא אוכל נפש, לא לך איפה לאכול, כן נקרא אוכל נפש. לעומת זאת, מי שקורא דברי מרן המחבר, נראה קטגורית שאין היתר של כיבוי, משום אוכל נפש. כן, אתה רוצה להעיר? לא מתאים. אל תזמין אחד כזה. בסדר, אז עד כאן השאלה העקרונית לגבי כיבוי. האם הוא הותר משום אוכל נפש או לא? יש פה בסוגיה עוד מוקש שמאוד הטריד ראשונים. ודרך המוקש הזה אני גם אגע קצרות אולי איזה עמדת ביניים על כיבוי. והכוונה, התלות הזאת ברב יהודה. עכשיו כאן שואלים תוספות, כן. זה של רב יהודה, זה מוקש גדול. מה המוקש? שהגמרא אומרת שלפי רב יהודה מותר, וזה נראה כאילו בסוגיה, כן, הוא הרי אביי אסר, הוא אסר לכבות, כלומר המוראים בסוגייתנו אוסרים מתי שולפים את רב יהודה כדי לתרץ את הברייתא כרב יהודה, אבל כל מי שמקשיב לסוגיה הזאת שומע צליל ברור, שומע המסקנה שלה, אסור, 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 נכון? ככה ממש, מה? וככה באמת פוסק הריף, וכך פוסק הרמב״ם, רק מה, שואלים הרבה ראשונים. הגמרא בהמשך, בפרק שלישי, בדף כ"ח כ"ט, הגמרא אומרת שרב יהודה זה מה שנקרא הלכה ואין מורין כן. מה הכוונה? שמביני דבר, זה כמו הערות שוליים בנוסח הפנים בשמירת שבת כהלכתה. מביני דבר יודעים שההלכה כרבי יהודה, אבל לא מלמדים את זה לכולם. למה? אתם כבר מבינים למה. רבי יהודה איזה פתח פתח, כמו שאתה שאלת קודם. כלומר, אם אומרים לי שלפי רבי יהודה להפסיד כסף מצער אותי, אז אוכל נפש, מפסיד אותי, מצער אותי לא, לא, לא להיות במחשב, מצער אותי אלף דברים, נכון? כאילו, מצער אותי לא לראות סרט, כאילו. אין הדבר, לא, אין מורים כן, אבל מצד שני, הלכה כרבי יהודה, איך אפשר להגיד בסוגייתנו, אסור, אסור, אסור. עכשיו, יש הברקה של התז. שהתז אמר, זאת הסיבה, בוא נחזור לסיפור עם הבעיה, שהבעיה התחמק. תראו מה קרה שם. הוא שאל את הבעיה, אמר, בא מיני אבא ואמרת מהבעיה, מה הוא לחבות הנר מפני דבר אחר? אמר לו, אפשר בבית אחר. נו, אין לו בית אחר. מאי, אפשר, מאי? אפשר לעשות לו מחיצה. אין לו לעשות מחיצה, מאי? אפשר לכפות עליו את הכלי. אין לו כלי, מאי? כאילו, פה יש דוגמה קלאסית, שאני יכול להגיד שחלק מעבודת הפסיקה של רב כוללת ודאי דברים מהסוג הזה. מה הכוונה? אדם שואל אותך שאלה מותר אסור, ואתה מנסה לפתור לו את הבעיה בלי לענות על השאלה. תן לך דוגמה. התקשר אליי אחד מחברי הקהילה פה לפני חנוכה, הוא הולך לעבור ניתוח בבית חולים בחנוכה, הוא מוטרד איך הוא ידליק נרות חנוכה, אז הוא שואל אם מותר להדליק נרות חנוכה במנורה חשמלית. אז מה יכולתי לעשות? להיכנס לתוך אובי הקורה ולבדוק לו אם מותר אסור. עשיתי לפני כן דבר אחר. קשרתי לרב של הבית חולים. נכנסתי ל-144, מצאתי את המספר של הרב, ושאלתי אותו מה הסדרה הדלקת נרות בבית חולים. והתברר שאפשר להדליק עם נרות במחלקה, לא ליד המיטה שלך, בתחנת החיות. אז עד שאני צריך לענות לו אם מדליקים עם נורה חשמלית, אמרתי לו, אתה יכול להדליק נרות, נרות ממש. לפעמים אתה עושה את זה, ויש ודאי נסיבות כאלה. או לפעמים אתה מקבל בשאלה שקשה לך לתת תשובה, כי אתה מבין, לא כי צריך לעיין, אלא כי זה קצת בדיעבד. אז אתה מוצא לו פתאום, הרי התפקיד שלך הוא לפתור את הבעיה, התפקיד שלך הוא לא להגיד, לתת לו שיעור כללי. אבל הבעיה ממש מתחמק. כאילו, הוא שואל את הבעיה ואומר לו, מותר, הבעיה אומר, אפשר ככה, אפשר ככה, עד שבסוף הוא דוחק אותו לפינה, אפשר לראות איך הבעיה נכנס לפינה, ואז טוב, אין ברירה, הוא אומר לו, אסור, כן? אז אומר אתה, אז תלמי מה הסיבה? אומר אתה, אז כי זה הלכה, ואין מורים, כן. כלומר, הבן אדם הזה ניסה שהוא יורה לו, הוא לא הבין, הוא לא הבין שהבעיה לא רוצה להגיד לו במפורש שזה מותר. הוא היה צריך להבין לבד שהבעיה אמר לו, נו, אפשר לפתור את זה, מה הבעיה בעצם ניסה להגיד לו? אפשר למצוא דרך לשמש מיטה ביום, אפשר למצוא, כן. הוא לבד היה צריך להבין שאולי אפילו מותר לחבות, כך אומר התז. אבל הוא התעקש, התעקש, היה קצת טיפש לדעת התז, אז הוא קיבל את התשובה שהוא לא רצה לקבל. כך אומר התז. לא יודע. כך אומר התז. עכשיו אני רוצה להגיד לכם הסבר אחר לגמרי של סבי הרב, שראיתי בשמו, שהוא קצת קשור לדיון הקודם. הרב טען שהסיבה שהבעיה ניסה למצוא לו פתרונות אחרים, זה בגלל שמלאכת כיבוי היות ובאופיה היא לא מלאכת אוכל נפש, אז אפשר להתיר אותה רק כאשר זה באמת מה? צורך אוכל נפש. כלומר, הטענה שלה הייתה כזאת, מלאכות אוכל נפש שבאופיין הם מלאכות אוכל נפש, הן מותרות, לא בודקים. אם יש דרך אחרת, כן, נגיד, בן אדם הוא רוצה לבשל, לא אומרים לו, אבל יש במקרר, בשר מת, לא מדברים. מלאכה שבאופייה היא מלאכת אוכל נפש, היא מותרת גם אם אתה יכול בדרך אחרת. לעומת זאת, מלאכת כיבוי, לאותם דעות שהיא מותרת משום אוכל נפש, אבל היא מותרת בגלל הצורך, לא בגלל שבאופייה היא מלאכת אוכל נפש. ולכן, כל עוד שאתה יכול למצוא דרך אחרת לפתור את הבעיה, זה לא מוגדר כצורך, ולכן זה באמת אסור. באמת אסור. כך הרב רוצה לומר, ויש פה איזה דרך ממצעת. הרב יקרה, השאלה הזאת מאוד הטרידה ראשונים, כלומר, מצד אחד ברור בסוגיה אצלנו שהמוראים חשבו שאסור, מצד שני, הלכה ואין מורים, כן. אז כאן נאמרו כמה דברים בראשונים. כן, בבקשה.
לפי הרב, למה הבעיה אסר בסוף? הוא היה צריך להכיר בסוף.
כי הוא לא פסק כרבי יהודה. לא, וגם לרבי יהודה, הטענה שלו היא שגם לרבי יהודה זה רק מותר אם אין דרך אחרת.
אז זהו, בסוף שהוא תמיד לא נתן לו דרך אחרת, אבל
הבעיה לא סובר כרבי יהודה. אוקיי.
אז זה נפרש אותו גם אחרת. אבל הרב מסתכל על כיבוי שלה, מה
המקום
של
היסוד? כי כיבוי אסור ביום טוב, ודבר אחר הוא לא אוכל נפש.
דבר אחר כשיש נפש.
זה מופיע בגמרא במקומות אחרים. המקור הוא המוראי, מיטב ידיעתי זה לא תנאי. יכול להיות. אוקיי, תראו, השאלה הזאת נשאלה די תוספות בדף שלנו, דף כ"ב עמוד א', דיברו אתכם לרבי יהודה. שואלים תוספות ודאית לי, הנה. ואם תאמר וענן פסקיל נקמה לחקר רבי יהודה, ויש לומר, דמסיק עליה ואין מורים כן. ולכן בסוגייתנו, לא הוא ככה, אבל באמת מי שלבד יעשה כמו רבי יהודה, באמת יהיה מותר לו. אינמי, יש לומר, דעד השרים מדרשה דלכם, לדווקא בדבר שהוא אוכל נפש, אבל בדבר שינו אלה תשמיש בעם, ולכן יש לא תתרשן הגדרה אסור. אני מיד אסביר את הדבר הזה, אבל הדעה הראשונה של תוספות מופיע גם בבעל המאור. עכשיו אנחנו חוזרים לדף של שבוע שעבר, בסדר? מופיע גם בבעל המאור. שם בעל המאור אומר, זה בשורה 80 ואילך, אומר בעל המאור, ושורה 83, ואיקה דקה שלי, עד אמר רב חיסדה, הלכה כרבי יהודה, והייתה קושיה זו חמורה, בני אחד מחכמי הדור, ולא שם אל ליבו מסקנה דשמטה, תעסיק נעתם, הלכה ואין מורים כן. אז הבעיה מסביר, למה בסוגייתנו כולם פסקו נגד רבי יהודה? כי אין מורים כן, אבל מה משמע? שאכן, אם מישהו יעשה, בלי שיראו לו, מישהו שבאמת יודע, אתה מתחוך, הם יכול לעשות כרבי יהודה. ואנו תמאים על הריב זה, שכתב הכל ולא ברר את דבריו. הריב היה צריך לפרש קצת יותר. אז זה כותב הרמב"ן במלחמת השם, שברור מהסוגיה שזה לא ככה. כותב הרמב"ן במלחמת השם, שכל מי שלומד את הסוגיה אצלנו מבין שזה אסור קטגורית. ולא רק אין מורים, כן. זה אסור, ומה ההבדל? וכאן הוא אומר יסוד פשוט ונעמוד עליו. תחת הגג של רבי יהודה בעצם שמרחיב את היתר אוכל נפש למה שנקרא מכשירי אוכל נפש, אומר הרמב"ן, אנחנו צריכים להבדיל בין שתי קבוצות שנכנסו תחת אותה קורת גג. ודרך אגב זה גם מתחייב הדברים ברמב"ם, כי הרמב"ם פוסק קטגורית את סוגייתנו, ובפרק א' בהלכות יום טוב הוא פוסק רבי יהודה שמכשירי אוכל נפש מותרים. הוא אומר, זה דבר מאוד מאוד פשוט. מה זה מכשירי אוכל נפש? זה דברים שאני משחיז סכין, בשביל מה לעשות עם הסכין? בשביל לשחוט, בשביל לחתוך בשר. אני חוטב עצים כדי שאני אוכל לבשל על העצים. הוא אומר, זה מכשירי אוכל נפש שרבי יהודה התיר וחכמים עשו. וכאן הסוגיה עושה צעד אחר. היא לא עוסקת בפעולות מובהקות של אוכל, ורק מרחיבה את הפעולות שמותר לעשות עבור האוכל, אלא היא מגדירה בצורה רחבה יותר, מה נקרא? אוכל נפש. אוכל נפש זה לא רק לאכול, אוכל נפש זה גם תשמיש. אוכל נפש זה גם, אני רואה, עכשיו אני הקיצוני, זה עוגמת נפש, צער על הכסף שלך, כן? עכשיו אומר הרמב"ן, נכון שהכל כותרת של רבי יהודה, אבל כשהגמרא אמרה שהלכה כרב יהודה, במה היא התכוונה? ברב יהודה שמתיר השחזת סכינים וכו' בשביל אוכל. אבל הרב יהודה שצער ומרחיב, מה זה אוכל נפש? זה לא נכלל. כן, אבל בלשון הרמב"ן, בואו נקרא את זה בפנים. אומר הרמב"ן, ואלו הסוגיות, זה מה שמודגש משורה 102, ואלו הסוגיות מצריכות לומר שאף על פי שנפסקה הלכה כרב יהודה, לא סמכו עליה לגמרי, אלא שבאותן הדברים שניכר מכשירי גוף האוכל, כלומר דברים שנעשים למען האוכל עצמו, כגון גריפת התנור, התירו לגמרי במקום זה לא אפשר, שלא יחרוך, שאם אתה מחמיר עליו לפנים משורת הדין, אתה מונעו לגמרי משמחת יום טוב. ודברים, זה הקטגוריה השנייה, שאינה ניכר אוכל נפש, זה לא אוכל נפש, זה הרחיבו את ההגדרה של אוכל נפש. אלה שהם צריכים, בני אדם צריכים אותם, כגון כיבוי הפקד שלא יתשן הבית במקום שצריך לאכול שם, או כיבוי הדלקה משום איבוד כלי תשמישו שאוכל בהם, אסורים לגמרי, בין להורות, בין לעשות בהם מעשה, בייחוד וקושקן לחבות הנר מפני דבר אחר, אף על פי שהתשמיש צורך כל נפש ורואי להתיר בו מלאכה, כן? עדיין הדבר הזה אסור וחולה. כן, אלו דברי הרמב"ן, והדברים נראים פשוטים. והחילוק הזה כמור גם עולה בדברי הרמב"ם. שבואו ניגע קצרות ונושא נוסף שעולה מהסוגיה, והוא גם הוליך אותנו למשהו מאוד מעשי, זה הנושא של גרם כיבוי. ואנחנו חוזרים פה לתחילת הסוגיה, וזה האיסור להסתפק מהשמן בנר. למה אסור להוציא שמן מתוך נר דולק? אומרים תוספות, דיבור המתחיל והמסתפק ממנו, אינו רוצה לומר מפני שממהר כיבוי. שכן, נגיד, יש שמן בנר לחמש שעות בעירה, ואם אני מוציא שמן, אז אני אקצר את הזמן לארבע שעות, אז אני אסור להוציא שמן, כי אני גורם לנר להיחבות מוקדם יותר. אומרים תוספות, זאת לא הסיבה. למה, הם אומרים? זה לא הווה לגרם כיבוי. הוא גרם כיבוי ביום טוב, שרי אף על פי שממהר כיבויה. ובשבת נעמי אינו חייב. כן, למה הם רומזים פה? הם רומזים פה לגמרה בשבת, בקוף חף, אני הבאתי את זה בדפים, אבל בגלל השעה כבר לא נקרא את הכל בפנים. שם הגמרא, המשנה מתארת אדם שיש שריפה, והוא שואל את עצמו איך הוא יכבה את האש. אז מה הוא עושה? הוא לוקח קדים כאלה מחומר שהוא לא עמיד בחום, והוא שם את הקדים אליהם מים, ואז האש תתפשט, תבקע את הקדים, המים הכלי שיבקע ישפכו המים ויחבו את האש. אז שמה אומרת המשנה שהדבר הזה הוא מותר. אוקיי? כך אומרת המשנה, והגמרה שמה נכנסת לדיון ארוך, ובתוך מהלך הדברים עולה מדברי הגמרה שזה גרמה, אתה גורם לכיבוי, ומדברי אותה גמרה גם משמע שגרם כיבוי הוא מותר. והסיבה שהגמרה אומרת, ובואו ניתן לזה קצת רקע, שכן התורה אמרה לא תעשה כל מלאכה, היא אסרה על האדם לעשות מלאכה. כאן מה עשה האדם? שם כלי מים, זה מה שהוא עשה. מי חיבה? האש בקעה את הכלים ומחיבתה, כן? גם בעצם נוגעים בשאלה, שהיא כנראה מחלוקת בנסיבות מסוימות בית שמיים ובית הלל, היא כנראה גם מחלוקת בין הכיתות, שתדעו, עם הפרושים. גם מחלוקת עם הצדוקים. והיא, האם בשבת אסור עלינו לעשות מלאכות, או שאסור שפעולות שהן מוגדרות כמלאכות יעשו בשבת? זה המחלוקת על נר שבת. למה הצדוקים, הקראים, היו נגד נר שבת? כי יש פה נר שדולק בשבת. מה התפיסה שלנו? אני הדלקתי אותו ביום שישי, מה הבעיה שהוא דולק? אני אומר, יש קצת בית שמי בית הלל השביטת כלים. השאלה הזאת הולכת סביב פעולות שהתחילו ביום שישי וממשיכות בשבת. השאלה הזאת הולכת במידה מסוימת על אמירה לעקום בצורה מסוימת. צריך לדבר על זה בנפרד. כי אמירה לעקום, בניגוד למה שחושבים בארץ, היא אסורה בשבת. זה גרמה נכנס לגדר הזה. אני לא עושה כלום, אבל בשבת, הנה, יש כיבוי אש בשבת. עכשיו, התפיסה היא שהתורה אסרה עלינו לעשות מלאכה. היא לא אסרה שמלאכות יעשו. זה לא מחלל את השבת אם אש נכבט בשבת. זה מחלל את השבת אם אני מכבה. ותוספות אומרים, אז גם כיבוי ביום טוב הוא מותר, ולכן לא ייתכן שמי שמסתפק מהשמן בנר, שהבעיה היא גרם כיבוי. הבעיה, אומרים תוספות, אני מקריא, אלא היינו טיימה, הואיל ובאותה שעה שהוא מסתפק ממנה, מחבא קצת ומכסה אורו, זה לא יכול לנור כולי היי, כי איקה שמן מועט בנר, ולכך נראה ככיבוי. אומרים תוספות, כשאתה מוציא את השמן מהנר, אתה גורם ללהבה לקטון. כך הם טוענים. אני לא יודע, נעשה. צריך לעשות ניסוי, זה הכל. לעשות ניסוי מדעי, כן? אבל התוספות אומרים, הבעיה היא שאתה מקטין את הלהבה, ולכן מה הם אומרים? תראו חידוש, אם יש לי נר שעבה, ואני רוצה לחתוך את החלק התחתון, פה כולם מבינים שאם אני אחתוך את הנר, זה לא משפיע כלום על הלהבה, מותר, אולם הם אומרים, יש מגבלה, לא על ידי סכין, אלא על ידי נעור, אבל ככה התוספות אומרים, אני קורא, אומרים תוספות, וכאן יש להתיר קנדילה של שעבה גדולה, לחתוך למטה ממנה, כיוון בשעה שחותך אותה אינו מכחיש מאור שלה כלל, אף על פי שהוא גורם לגרום כיבויה שרי, ודווקא לחתוך אותה באור, אבל בסכין אסור, עלי בדקולי אלמה וכו'. אוקיי, זה הודעת התוספות. הראש חלק על התוספות הזה, ראש מאוד מאוד מפורסם, כן, זה נמצא על אתר, אני הבאתי את זה גם בדף, כותב הראש באיזה שורה 118 והלאה, מביא הראש לכאורה שאלת פצצה נגד התוספות, כן? מה השאלה שהראש מביא? אומר הראש, אני משורה ה-123, אומר הראש, בדפים של שבוע שעבר, ומי אומר הראש? ההיא בשפופרת על פי הנר דאסור דמעתי להסתפוק אל מיני, היינו על כוחך מפני שממהר כיבוי, שאינו מכחיש מאור הנר כלל של הנר לעולם מלא שמן, כי מן השפופרת מטפטף תמיד לאור הנר, אף אם יסתפק מעט משמן שבתוך השפופרת אינו מכחיש מאור הנר. בוא נסביר את הקושיה, כולם מכירים את המשנה בשבת, שאם יש לאדם נר, ומה הבעיה? שהקיבולת של הנר היא לא מספקת, אני רוצה אור עד 2 בלילה, והנר לא מספיק. אז מה אני עושה? אני בונה מתקן, יש לי בבית משניות של זוהר אמר שהוא בנה מתקן כזה. אתם יכולים, בנה מתקן, ואני שם למעלה עוד נר, והוא מטפטף לתוך הנר התחתון, והלהבה רק בנר התחתון. אז אומרת המשנה בשבת, שהמסתפק ממנו, אסור, אסור לקחת שמן מהנר למעלה. אומר הראש, ריבונו של עולם, הוא אומר, ברור שכשאני לוקח שמן מהנר למעלה, זה לא עושה כלום ללהבה למטה, אני פשוט מקצר את זמן ההדלקה. לכן אומר הראש, למרות שיוצא מהגמרא בשבת שגרם כיבוי מותר, הגמרא בקוף חף בשבת, שעדיין להוציא שמן מתוך נר יהיה אסור. מה ההבדל? אומר הראש, אני מקריא, דעת כאן לא פליגי הטעם, אלא משום דינו נוגע בדבר הדולק, אלא עושה דבר חוץ עלו הגורם את הכיבוי כשתגיע שם הדלקה. כלומר, אני אמר את זה בצורה הכי פשוטה, אני לא נוגע באש, לא עושה כלום לאש, אני שם קד, אני יהודי תמים, שם קד עם מים, זה מותר. אבל כאן אני הולך לנר עצמו ונוגע בו, כן, ומה אני עושה? אומר הראש, לא לגמרי ברור מה הבעיה, אבל אומר הראש, אבל אחה, השמן והפתילה, זוכרים את רשי שאמר לכם קודם, שרק הפתילה כאילו דולקת? אז הראש פה מתאר שהשמן הוא כאילו חלק ממערך הבעירה, חלק ממערך המנגנון של הדלקה. אבל אחה, השמן והפתילה, שתיהם גורמים את הדלקה, וממעט מאחד, נה, אומר את הכיבוי, חייב. והיינו טיימד, זה נותן שמן בנר וכו'. אוקיי, אז כאן אומר הראש, ואין איזה שום קשר לשאלה אם אתה ממעט זמן עביר, קטע הגובה של הלהבה או לא, לדעת הראש גם לחתוך נר שעבה יהיה אסור. כלומר, לדעת הראש שיש יחידה של דלקה, אם אני מוציא שמן מתוך היחידה הזאת, גם זה לא משפיע כלום על גובה הלהבה, הדבר הזה יהיה אסור בשבת. כן. ועדיין אסור, להוציא בהביצה, אסור. אומר הראש, ברור שהבעיה היא שאתה מקצר את זמן הבעירה. מה באמת יענו התוספות לטענה של הראש? זה טענת מחץ, לא? זה טענה ממש חזקה. אז אולי להפריד בין שבת ויום, טוב? אני רק רוצה להצביע על רמב"ם מעניין, למרות שברמב"ם עצמו יש כנראה סתירה, וזה שהרמב"ם בפרק ה' מלכות שבת, בהלכה י' ב', תראו מה כותב הרמב״ם. לא ייתן אדם כלי מנוקב מלא שמן על פי הנר בשביל שיהיה מנטף, ולא ימלא קערה שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה לתוכה בשביל שתהיה שואבת. גזירה שמה ייקח מן השמן שבכלי, שהרי לא נמאס בנר. ואסור להנות בשבת מן השמן שהודלק בו, ואפילו כבתה הנר, אפילו נטף מן הנר מפני שהוא מוקצה מחמת איסור. אז קודם כל הרמב"ם מסביר לנו למה חוששים שדווקא ממנו יוציאו את השמן, כי השמן עם הפתילה הוא כבר מגיל, הוא מאוס. אבל כאן הרמב"ם על מה הוא מדבר? מה הבעיה להוציא את השמן הזה? מוקצה. הוא בכלל לא מדבר על כיבוי. זה מוקצה. סליחה? מה כתוב במשנה בשבת? תעזור לי. בוא נחזור למשנה בשבת, שנייה, לא, הראש ציטט מביצה דף חמבית, הראש לא ציטט על משנה בשבת, הראש ציטט, עכשיו מה הבעיה, עזרא, עכשיו אני אשאל את השאלה שלך, נלך לרמב״ם בלכות שבת, בפרק י' ב' הלכה ב', ושם הוא מביא את הברייתא בביצה, אז תשמע מה הוא כותב שם, כותב הרמב״ם, המסתפק מן השמן שבנר חייב משום מחבא. אז מה אני רואה ברמב״ם? שאם זה בתוך אותו נר, זה מחבא, אם זה צלוחית מחוץ עלו, זה מוקצה. אם כך, אז לא תירצתי את התוספות, אלא כן התוספות יגידו שאין הבדל, ככה כנראה התוספות סוברים, נכון? ואני אומר, אולי הרמב״ם נותן כיוון לפתרון, אבל זה לא פתרון כך פשוט. ובכל מקרה, יש כאן מחלוקת גדולה מאוד בין הראש לבין התוספות, האם האיסור של הוצאת השמן מתוך הנר הוא משום שאתה גורם לנר לחוות מוקדם יותר, וזה אני אומר, לפי הראש זה רק שזה אותה יחידת בעירה, נר אחד, שמן בתוך הנר, כן, נר שעבה, או אם זה בגלל שאתה גורם ללהבה קצת לקטון. עכשיו, רק נשלים בשני דברים, וכבר גז נעשה בשבוע הבא, כי הזמן נגמר, אבל שני דברים אני אשלים בהקשר הזה. הראשון שבהם הוא, האם גרם כיבוי מותר ביום טוב או לא? אז לגבי שבת, גם בבית שמעתם הרבה על גרמה, 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 כמה זה מותר, נכון? אבל מה לעשות, שאם אני מסתכל בשולחן ארוך, באורך חיים, בכל שבת, סימן שין למד דלת סעיף חבט, בשורה 155 ואילך, שם המחבר פוסק את היתר של גרמה לכיבוי אש בשבת. כותב המחבר, תיבה שאחזו באור יכול לפרוס אור של גדי מצידה האחר שלא תשרף, ועושה מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדלקה, אפילו כלי חרס חדשים מלאי מים, שלדי יתבקו כשנגיע למדלקה, דגרם, כיבוי מותר, כותב הרמה במקום פסידה. עכשיו כאן שני דברים, אני לא אכנס לאובי הקורה עם גרם המותר, אבל הביאור הלכה שם כותב בחצי משפט, שזה לא רק בכיבוי, בכל מלאכות שבת גרם המותר. מצד שני, מה כותב הרמה? רק במקום פסידה, ולכן כל העולם העשיר של הגרמה, שאתם מכירים ממכון צומת, פעם הבאה נסביר קצת יותר מה זה גרמה לפי מכון צומת, למה, שמה צריך את המכון הזה, סליחה?
גרמפון.
הגרמפון, הם רק מתירים את זה במקום שהוא כמו מקום פסידה, מקום צורך. חולה שאין בו סכנה, נחשב פסידה, זה מותר. וסתם שכל אחד מאיתנו עכשיו יחזיק בבית מפסק גרמה, כן, שקע גרמה, ונתחיל עם גרמה, הם לא מתירים בגלל הרמה הזה שמגביל אותו. אז אם הפעם הבאה, בלי נדר, נסביר קצת יותר, קצת הרקע להתעוררות של המכון הזה, כי זה קשור למהלך שלם בלכות שבת, וגם איך הגרמה שלהם עובד. אתם יודעים איך זה עובד השקעים האלה? זה פעם הבאה. רק הערה אחת, בזה נסיים. מה עם יום טוב? האם גרמה מותר ביום טוב במקום הפסד או לא? אז כאן, השולחן ארוך בתף קוף י' ד', עוד לא עשר, רגע, יש עוד חצי דקה. יודעים מה? פעם הבאה. נתחיל פעם הבאה, נתחיל. אז מה עם גרמה ביום טוב? האם הוא מותר אפילו שלא במקום הפסד, או אפילו הוא רק במקום הפסד? לא טוב.